Okay. בפעם הקודמת התחלתי לעסוק במושגים חפצה וגברא, שהמקור לעצם המושגים זה גמרא בתחילת נדרים, שהגמרא מבחינה שם בין נדרים לבין שבועות, שנדרים כעשר חפצה עלי, ושבועות כעשר אוסר עצמו על החפץ, כן? ודיברנו שמה שבעצם הכל מתחיל מהסדר של הופעת הדברים במשנה. יש נדרים, חרמים, שבועות ונזירות. נדרים וחרמים זה דיני חפצה, שבועות זה דין בגברא, ונזירות אמרנו שזה או כמו שבועות או משהו שלישי. זאת אומרת, לא יכול להיות שזה סתם דין בחפצה, אחרת זה היה מופיע בתחילת המשנה. אז לזה עוד לא הגענו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על השאלה מה זה בכלל איסור גברא ואיסור חפצה, אז אמרתי שההסבר המקובל הוא שאיסור חפצה הוא בעצם איסור שיסודו במשהו שנמצא על החפץ עצמו. זאת אומרת, קורית מציאות בחפץ עצמה, יש עליו חלות איסור, וכתוצאה מזה נוצרות נורמות שאוסרות את החפץ עליי. אבל זה מתחיל מהמציאות בחפץ. זאת אומרת, יש איזושהי מציאות בחפץ. לעומת זאת, בשבועות זה דין בגברא, כשהתפיסה המקובלת לגבי דין בגברא, זה שיש איסור על האדם, אבל אין לו מקור במציאות של החפץ עצמו. וזה מה שקראתי נורמה צפה. אוקיי? זה נורמה שלא מעוגנת במשהו במציאות, אלא היא צפה באוויר. אמרתי שהנפקא מינות של ההבחנה הזאת לא מופיעות בגמרא. הגמרא לא מדברת על נפקא מינה. הגמרא מביאה את זה בתור הסבר לסדר הופעת הדברים במשנה, לנדרים. אבל בעצם אין נפקא מינות בגמרא. בראשונים כן מובאות נפקא מינות, כמה נפקא מינות. אחת מהן, למשל, זה שאי אפשר להדפיס שבועה, אלא רק נדר. מה זה להדפיס? אז בנדר אנחנו יודעים שאם אני רוצה לאסור על עצמי את הטלפון הזה, אז אני יכול להגיד, הטלפון הזה עליי קונם. קונם זה לשון של איסור. אבל אם למשל הדבר הזה גם אסור, כבר נדרתי ממנו, אז אני יכול להגיד, זה כזה. להעביר את חלות האיסור מפה לפה. זה גם צורה ליצור איסור על הדבר עצמו. זה יש מאין או יש מיש. כן? הדפסה זה יש מיש. נדר, לנדור ממש, זה יש מאין. בשבועות אי אפשר לעשות הדפסה, אלא רק להישבע. למה? ההסבר הפשוט הוא, בגלל שבשבועות אין את מה להעביר. כי אין חלות על החפץ. בנדרים, יש חלות איסור על החפץ, אני לוקח את החלות הזאת ומעתיק אותה לכאן. אוקיי? אז יש לי את מה לקחת מפה ולהעביר לפה. אבל אם בשבועה אין שום דבר בחפץ ושום דבר בעולם, בסך הכל לי יש איסור. אני לא יכול להעביר איסור שלי מזה שאסור לי את זה, לזה שאסור לי גם את זה. מה אני מעביר לאן? זאת אומרת, אין עליי שום דבר, אין שום מציאות שנמצאת עליי. משהו שברח לי, שנייה אחת. כן. יש כלל שמדפיסים בדבר הנדור ולא בדבר האסור. זאת אומרת, אם אני רוצה נגיד להטיל איסור על הדבר הזה, ופה יש חזיר. אז אני לא יכול להגיד זה כזה. זאת הדפסה לא חוקית. למה? כי באיסור חזיר זה דבר האסור ולא דבר הנדור. אפשר להדפיס רק בדברים שאיסורם נוצר על ידי נדר. אבל לא דברים שאיסורם נוצר על ידי התורה. חזיר איסורם נוצר על ידי התורה, לגבי שאני נדרתי. את זה אי אפשר להדפיס. שבועה בעצם מקבילה לדבר האסור. זאת אומרת, נכון שאני זה שנשבע, בלי שהייתי נשבע, לא הייתי צריך לעשות או לא לעשות את מה שמדובר בו, אבל כיוון שאין חלות בדבר עצמו, זה איסור גברא. גם חזיר זה איסור גברא. אסור לי לאכול את החזיר. ולכן אי אפשר להדפיס בשבועה. אי אפשר להדפיס בשבועה כי אין את מה להעביר ממקום למקום. בנדר אפשר להעביר ממקום למקום. אז זה ביטוי ראשון, או נפקמין הראשונה, להבדל בין נדרים לבין שבועות, או בין איסורי חפצה לאיסורי גברא. תם במאמר מוסגר, הגמרא כותבת גם בשבועות וגם בנדרים, סוגיות מקבילות. הגמרא אומרת שאני יכול להדפיס ולומר שדבר זה יהיה אסור עליי כיום שמת בו גדליה בן אחיקם. עכשיו זה נורא מוזר, צום גדליה, כן? מה זאת אומרת להדפיס ביום? אז נקרא להדפיס ביום. כמו שאסור לי לאכול דברים בצום גדליה, כך יהיה אסור לי גם לאכול את זה. אבל זה להדפיס בדבר בדבר האסור, לא בדבר הנדור. אני לא יכול להדפיס במשהו שלי אסור, נכון? כי זה דין מגברא, זה בדיוק כמו הדפסה בשבועה. אז למה אפשר להדפיס שם נדר ביום שמת בו גדליה בן אחיקם? אז הטענה שאני מדפיס ביום. יום שמת בו גדליה בן אחיקם, יש חלות איסור על היום. וזה אינדיקציה, אני לא אכנס לזה בהרחבה, אבל סתם רק באנקדוטה, זה אינדיקציה לזה שמבחינת ההלכה, יום או זמן זה סוג של ישות. זה משהו שיכולה לחול עליו חלות. מה שאם זמן או מקום, כן, כמו שכאן תופס אותם, היו רק צורות הסתכלות שלי על המציאות, ולא קיימים באמת במציאות עצמה, אי אפשר היה להדפיס בזה. זה לא דברים שבאמת קיימים, אין חלות איסור על זמן, אין דבר כזה זמן. זמן זה בסך הכל צורה שדרכה, שבאמצעותה אני מסתכל על דברים. אין בעולם עצמו זמן, אוקיי? יש כל מיני אינדיקציות לזה, אבל זה רק סתם השלכה מעניינת. אבל לחזור אלינו, אז ההבדל בין נדרים לבין שבועות, הנפקא מינה הראשונה הייתה שאפשר להדפיס נדר, אבל אי אפשר להדפיס בשבוע. הנפקא מינה העיקרית שמובאת, זה משנה בנדרים בדף ט"ז, שנדרים חלים על דבר מצווה ושבועות לא חלות על דבר מצווה. כי מושבע ועומד מהר סיני. זאת אומרת, אם אני נודר, אומר שקונם סוכה זו עליי, יש עליי מצווה לשבת בסוכה, אבל אני אוסר את הסוכה עליי בנדר, בקונם, זה חל. וברגע שזה חל, אני לא יכול לשבת בסוכה, כי היא אסורה עליי. אבל אם אני נשבע לא לשבת בסוכה, לא לשבת בסוכה הזאת, בהנחה שהיא היחידה שיש פה, השבועה לא חלה. השבועה לא חלה כי אני מושבע ועומד מהר סיני. כן? עכשיו, גם בעניין הזה, אומרים הראשונים, זה נפקמינה שהיא יוצאת מההבחנה בין איסור בחפצה ואיסור בגברא. בגלל זה יש את ההבדל הזה בין נדרים לבין שבועות. ולמה? כי אם אני נשבע לעשות או לא לעשות משהו, אז לא אכלתי חלות. זה משהו שמוטל עליי לעשות או לא לעשות. אבל אם אני מושבע ועומד מהר סיני לשבת בסוכה, אז אני לא יכול עכשיו להישבע לא לשבת בסוכה. אני כבר מושבע ועומד כן לשבת. זה השבועה המקורית היא דין בגברא, והשבועה שאותה אני רוצה להכיל עכשיו, גם היא דין בגברא. אבל לגברא אי אפשר לאסור עליו לשבת בסוכה, כי הוא כבר מצווה לשבת. אז לכן השבועה הזאת לא חלה. אין שבועה חלה על שבועה. אבל אם אני נודר, קונם סוכה זו עליי, אני אוסר את הסוכה עליי, אז פה האיסור חל על הסוכה, לא עליי. הסוכה הופכת להיות חפצה של איסור. עכשיו, על הסוכה אין מצווה שאני אשב בה. סוכות לא חייבות במצוות. נאדם חייבים במצוות. אז הסוכה, אין מניעה להכיל עליה חלות איסור. ברגע שיש עליה חלות איסור, עכשיו יש תוצאה. התוצאה היא שלי אסור לשבת בסוכה הזאת. זה כבר תוצאה ממילא. זאת אומרת, אם היו באים, ואם הייתי מנסה להכיל על עצמי איסור לשבת בסוכה, אני לא יכול, כי כבר יש עליי חיוב לשבת בסוכה. אבל אם אני אוסר את הסוכה, אין שום דבר שיעצור את האיסור הזה, הסוכה נאסרת. עכשיו, התוצאה של העניין היא, שפתאום מתברר שלי אסור לשבת בסוכה. אני מושבע ועומד מהר סיני, אז אני מושבע ועומד מהר סיני, אז מה? אז אני מושבע, יש עליי שבועה לשבת, שבועה מהר סיני לשבת, מצוות סוכה, ויש עליי איסור, והיא איסור נדר, שאני לא יכול לשבת. יש לי התנגשות. אוקיי? ולכן, נדר חל על דבר מצווה, ושבועה לא חלה על דבר מצווה. ועוד פעם, זה ביטוי להבדל בין דין בחפצה לדין בגברא. אוקיי? עכשיו, הזכרתי את רב שמעון שקוב ואת אבנה נזר, שמדברים באופן די דומה, ומציעים הבחנה אחרת בין חפצה לבין גברא, כשהשאלה שמטרידה אותם היא בדיוק השאלה הזאת. מה זה משנה אם אתה אומר לי שאסור לי להשתמש בטלפון, או שלטלפון אסור להיות משומש על ידי? זה בסך הכל לנסח את אותו משפט בצורה אחרת. מה ההבדל בין דין בחפצה לדין בגברא? אז הם רוצים לטעון, טענה מקורית, מעניינת, שבאמת לא מדובר, כמו שאני הצגתי עד עכשיו, שיש פה איזושהי חלות, מציאות, כן, בעולם עצמו. אלא הטענה היא, ההבדל הוא בשאלה, מה מטרתו של האיסור. יש איסורים שמטרתם שאני לא אפגם רוחנית, אוקיי? או לא יודע, לא יקרה לי משהו. למשל, אסור לי לאכול חזיר, כי אכילת חזיר באיזשהו מובן, לא יודע, מטמטמת את הנפש. פוגעת בנפשי הרכה, אוקיי? אבל אם אני אומרים לי שאסור לי להשתמש בקורבן או בדבר שהוא קדוש, האיסור הזה הוא לא בגלל שנפשי הרכה תיפגע, אלא שהדבר הקדוש ייפגע. האיסור, מטרת האיסור זה הדבר, לא אני. וזה דין בחפצה, הם אומרים. והדין בחפצה והדין בגרבה זה לא הבדל מטאפיזי, הבדל אונטי, כן, מה נמצא במציאות, כמו שתיארתי עד עכשיו, זה הסבר המקובל. מבחינתם ההבדל הוא הבדל של טעם הדקרה. זאת אומרת, השאלה, האם טעם האיסור, מה שעומד במוקד שלו זה הדבר, זה החפץ, אז זה איסור חפצה. אם מה שעומד במוקד זה האדם, אז זה איסור גברא. זאת אומרת, אם הדבר גבוה מדי בשבילי, אז זה איסור חפצה. אם הדבר נמוך מדי מבחינתי, אז זה איסור גברא. כי אני המטרה, לא לרדת למקום נמוך. אבל אם הדבר הוא גבוה, אז המטרה היא שאני לא אפגע בדבר הגבוה. אז המטרה היא הדבר, ולא אני. אז זה איסור חפצה. אמרתי שזה לא כך נכנס בלשונות הראשונים, ובנימוקי יוסף שמנסים להכניס אותו שם, אז זה לא נכנס, אבל זאת ההצעה שלהם. ההצעה שלהם רק מבטאת את הקושי שיש בתפיסה המקובלת. להבדל בדין בחפצה עם הגב, אבל למה זה בעצם לא להגיד אותו דבר? אבל כמו שאמרתי קודם, אם מבינים את זה ברמה המטאפיזית, אז מה שאני בעצם אומר, זה שאיסורי חפצה, יש איזשהו בסיס מטאפיזי שממנו צומח האיסור. באיסורי גברא יש איסור. אין בסיס מטאפיזי שממנו צומח האיסור. האיסור הוא מעצם העובדה שהתורה אסרה. זה נורמה צפה, כמו שאמרתי קודם. עכשיו, הנימוקי יוסף שואל, הזכרתי את זה, הנימוקי יוסף שואל, למה שלא יבוא עשה וידחה לא תעשה? נגיד, אסרתי על עצמי את הסוכה בנדר, קונם סוכה זו עליי. עכשיו יש עליי מצוות עשה לשבת בסוכה, ויש לאו של נדר, לא יחל דברו. יבוא עשה של ישיבה בסוכה, וידחה את הלאו שלא יחל דברו. עשה דוחה לא תעשה. אז האמת שזה קשה, כמו שהערתי כבר, כי זה עשה ולא תעשה שישנם בשאלה בנדר. והגמרא אומרת שעשה דוחה, לא תעשה ועשה שישנם בשאלה. אבל סליחה, דילגתי שלב. אז הנימוקי יוסף טוען שזה עשה ולאו. לכן עשה לא דוחה את זה. יש לו יחל דברו וככל יוצא מפיו יעשה. זה גם עשה וגם לאו. אז העשה של ישיבת סוכה לא דוחה לאו ועשה, זה דוחה רק לאו. ואם זה לאו ועשה ביחד, אז לא. אוקיי? הערתי בסוגריים שהתירוץ הזה הוא קשה, ויש הגמרא אומרת בכמה מקומות, שעשה ולאו שישנם בשאלה, כן נדחים בפני עשה. טוב, אבל ככה נימוקי יוסף טוען. עכשיו, יש תירוץ. סליחה, המנחס חינוך מיישב שבנדר יש לאו ועשה. ועשה לא דוחה לאו ועשה. ועל זה מאירים שזה לא סביר, ושזה לאו ועשה שישנם בשאלה, ועשה דוחה לאו ועשה כאלה. כן? כבר הרש בעצמו מאיר את זה, ביבמות. נימוקי יוסף מתרץ אחרת. נימוקי יוסף בנדרים, שם על הסוגיה בדף ת' ז', יש נימוקי יוסף על הלכות הרמב"ן. אז נימוקי יוסף אומר אחרת, כיוון שנדרים הם איסור חפצה, לא מאכילים לאדם דבר האסור לו. ברגע ש... הסוכה עצמה נאסרה, כי נדרתי. עכשיו, תומת אומר לי, עשה דוחה לא תעשה. אז מצוות תעשה של ישיבת סוכה, תדחה את הלאו של נדר. לא, לא מאכילים לאדם דבר האסור לו. מה הכוונה לא מאכילים לאדם דבר האסור לו? כן, זה הרב שמעון שקופ, הרי על זה הוא שואל. מה זאת אומרת לא מאכילים לאדם דבר האסור לו? כל עשה ולא תעשה זה ככה. כל עשה דוחה לא תעשה זה ככה. אתה מאכיל באדם דבר האסור לו, כי יש מצוות עשה. כנראה שהנימוקי יוסף מבין שלא, באיסורי חפצה לא אומרים את זה. באיסורי חפצה לא אומרים את זה. רק באיסורי גברא אומרים את זה. אבל לא באיסורי חפצה. כשיש דבר האסור לו, אתה לא מאכיל אותו. אם יש איסור על האדם, אז העשה של האדם דוחה את הלאו שמוטל על האדם. אבל אם יש לאו בחפץ, אז החפץ עצמו אסור. וברגע שהחפץ אסור, אז לא מאכילים לאדם דבר האסור לו. אפשר לנסח את זה בצורה אחרת. אם אתה מבין שעשה דוחה לא תעשה, הכוונה שאין בכלל לאו, אם הוא מתנגש בעשה, אז אין לאו. זה אותרה. לא נאמר לאו במצב כזה. אוקיי? נגיד, יש ניסים גאון שאומר את זה, ועוד, יש ראשונים שתופסים את זה ככה. אם זה ככה, בנדר ודאי אפשר להגיד את זה. כי בנדר החלות חלה על, 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 על הסוכה, זה מציאות. יש חלות של איסור בסוכה. עכשיו, רק אפשר לדון מה הבן אדם צריך לעשות. יש לו עשה, יש לו לאו, מה הוא עושה? אבל אי אפשר להגיד שאין לאו. יש חלות איסור על הסוכה. אוקיי? אבל כשיש התנגשות בין עשה לבין לא תעשה באדם, אתה יכול להגיד שהאדם צריך להעדיף את העשה על הלא תעשה. ואז לא יהיה לא תעשה, כי העשה מעיף אותו, מפוגג אותו. אוקיי? אבל במקום שאני אומר שהסוכה עצמה נאסרת, החובה שמוטלת עליי לא תעשה שום דבר לסוכה. הסוכה לא מחויבת, אני מחויב. וכל עוד בסוכה יש חלות איסור, אז היא שם. עכשיו, אתה יכול להגיד שהעשה שלי ידחה את הלאו, ולא. לא אומרים שהעשה דוחה את הלאו, אומרים שהעשה גורם לזה שלא יהיה לאו, אבל כאן יש לאו. ברגע שיש לאו, אז העשה לא ידחה אותו. אוקיי? זו צורה אחרת להבין את הנימוק יוסף. הרב שמעון שקופ, את זה גופה הוא שואל על הנימוק יוסף. הוא אומר, מה זאת אומרת? עשה דוחה לא תעשה, ככה זה בכל עשה דוחה לא תעשה זה ככה. ולכן הוא מציע את התירוץ האחר שלו. שאיסור גברא זה כשהמטרה היא האדם, ואיסור חפצה זה כשהמטרה היא החפץ. בנימוקי יוסף עצמו זה לא נכנס. עכשיו, על זה, על הנימוקי יוסף הזה, הקהילות יעקב מביא ראיה מהנימוקי יוסף, אז באמת, לפי הנימוקי יוסף, איך קיים בתורה עשה דוחה לא תעשה? תגיד תמיד, לא מאכילים לאדם דבר אסור לו. צריך לומר, שאיסורי התורה באופן כללי הם איסורי גברא, לא איסורי חפצה. ורק באיסורי חפצה, אומר הנימוקי יוסף, שלא מאכילים לאדם דבר האסור לו. כי יש שם דבר האסור לו, יש חלות על הדבר. אבל שאר איסורי התורה הם איסורי גברא. וכיוון שכך אין פה דבר האסור לו. יש פה שתי נורמות שמתנגשות אצל האדם, יש עשה, כנגדו יש לאו, והכלל הוא שעשה דוחה לא תעשה. אין פה האכלת דבר האסור לו. ולכן באמת, במצב כזה, אין לאו. כי ברגע שהתורה עצמה אומרת לי לעשות את זה, איך אפשר להגיד שהתורה אוסרת? היא אומרת לי לעשות את זה. ולכן בהגדרה זה אוטרה. זאת אומרת, דחויה זה רק במצב שבו האיסור בין כל החוק קיים. עכשיו השאלה, אם אני מתנגש למולו, האם זה, ההתנגשות הזאת תדחה אותו או לא תדחה אותו. אבל במקום שבו כל העניין הוא מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אין פה מציאות. שאלה, מה רוצים ממך? ברגע שעשה דוחה לא תעשה, רוצים ממני לעשות תעשה. גם במחיר של הלאו. אז בהגדרה אין פה לאו. אתה לא עובר על רצון השם, אתה עושה את מה שהשם אומר. אז פה אין לאו. אבל כשהאיסור הוא איסור חפצה, אז יש לאו, לא בגלל שלא משנה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך או לא רוצה ממך. במציאות יש לאו, כי יש חלות איסור על החפץ. במצב כזה, עשה לא דוחה לא תעשה. אז בעצם הנימוקי יוסף הזה יוצא, כך אומר הקהילות יעקב, ששאר איסורי התורה הם איסורי גברא, בהכרח. כי אם הם היו איסורי חפצה, אז לא היה כלל כזה שעשה דוחה לא תעשה. כי במקום שיש איסורי חפצה, עשה לא דוחה, לא דוחה אותם. צד שני, הוא מביא ראשונים אחרים שטוענים ששאר איסורי התורה הם איסורי חפצה, ולא איסורי גברא. אמרתי שבעצם הוויכוח, מחלוקת הראשונים הזאת, היא בשאלה איך אנחנו מבינים את ההבחנה שהגמרא עושה בין שבועות לנדרים. שבועות זה דין בגברא ונדרים זה דין בחפצה, השאלה היא, מי מהם זה החידוש? זאת אומרת, האם בעצם כל איסורי התורה הם איסורי חפצה, וגם נדרים בכללם, והחידוש הוא ששבועות הם איסורי גברא, הם יצאו מן הכלל. זה שנדרים זה איסור חפצה, אין בזה שום דבר מיוחד, כל איסורי התורה הם איסורי חפצה. שבועות זה יוצא דופן שהוא איסור גברא, זה החידוש של הגמרא. או הפוך. למקרה יוסף כנראה מבין הפוך, כך אומר קהילות יעקב, שמע. בעצם כל איסורי התורה הם איסורי גברא, כמו שבועות. לכן בשבועות אין שום חידוש, כל איסורי התורה הם איסורי גברא. החידוש הוא שבנדרים זה איסור חפצה. בסדר? השאלה מי החידוש ומי מי הסטנדרט. וזה מחלוקת הראשונים. זאת אומרת, יש מחלוקת ראשונים בשאלה האם כלל איסורי התורה, מה שאינו נדרים ואינו שבועות, האם הם איסורי גברא או איסורי חפצה. עכשיו, זה כשלעצמו דבר מוזר, כי אנחנו יודעים ש ש ש הריטב"א למשל בשבועות בדף כף, הוא אומר למה לא מדפיסים בדבר האסור אלא רק בדבר הנדור? כי כל איסורי התורה הם איסורי גברא. אתה יכול להדפיס מחלות לחלות, רק באיסורי חפצה אפשר להדפיס. כמו שבשבועות לא מדפיסים, לכן לא מדפיסים גם בכל שאר האיסורים. אוקיי?
העובדה ש... לא יודע אם זה נכנס לזה, אבל העובדה שאין עשינו חילות עשי במקדש, זה קצת מה? זה יכול להתאים לרב שמעון שקור, שזה סוג של... זה איסורים בחפצה.
אבל אני חושב שבמקדש זה לא רק באיסורי קודשים. זה בכל לאו, כשזה קורה במקדש. אה?
כן, גם במעשה, לא רק ב...
אז אני לא חושב שזה עובד שם.
אבל
מה? כן, לא יודע. לא שוב על זה. עכשיו, הנקודה היא שמקובל בראשונים ובאחרונים, בעיקר באחרונים, שאיסורי התורה הם איסורי חפצה. ככה ההנחה המקובלת. למשל, נתיבות המשפט בסימן ריש למד דלת, אז הוא אומר שאם בן אדם עובר איסור דרבנן בשוגג, הוא לא צריך לעשות תשובה. נגיד, אכלת עוף בחלב, בטעות, לא ידעת זה עוף בחלב, לא צריך לעשות תשובה. באיסור דאורייתא, גם אם עברת עליו בשוגג, אתה צריך לעשות תשובה. באיסור דרבנן לא. יש לו ראיה, הגמרא אומרת, שאם מישהו רואה את רבו עובר איסור, אז תלוי. אם זה איסור דאורייתא, הוא צריך לעצור אותו בנימוס, להגיד לו, לא לימדתנו רבנו, שאסור לעשות כך וכך. אבל באיסור דרבנן, קודם אבדינן עובדה, ועד ארמות וינן תיובדה. זאת אומרת, קודם נותנים לו לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, ואחרי זה שואלים אותו. אז שואלים נתיבות למה? מה, אין עניין למנוע איסורי דרבנן? אז הוא אומר, לא, כי באיסורי דרבנן, אם באמת רבו שוגג, או לא שם לב, או משהו כזה, אין בעיה, הוא לא עבר שום איסור. אחרי זה רק תשאל אותו כדי לדעת, האם באמת זה אסור או מותר. אבל באיסור דאורייתא, גם אם הוא יעבור עליו בשוגג, יש פה איסור, לכן אתה צריך לעצור אותו, גם אם הוא שוגג. אתה לא יכול לתת לו לעבור את האיסור ורק אחרי זה לשאול. זאת הראיה שלו. ולכן הוא אומר שמי שעובר איסור דרבנן בשוגג, בעצם לא עבר שום איסור. מה הרעיון מאחורי זה? זאת אומרת, באיסורי דרבנן, התפיסה המקובלת היא שיסודם בלא תסור. הרמב״ם למשל, שיסודם בלא תסור. מה זה אומר לא תסור? נגיד שיש לפני עוף בחלב. מה האיסור בעוף בחלב? אם אכלתי עוף בחלב, מה הבעיה? הרי העוף בחלב מצד עצמו אין בה שום בעיה, אחרת התורה הייתה אוסרת אותו. התורה לא אוסרת את זה. הבעיה היא שלא צייתתי לחכמים. היא כתוב, לא תסור, אני צריך לא לסור מדבריהם, צריך לציית להם. אז אם אכלתי עוף בחלב, לא צייתתי לחכמים. זה איסור גברא, זה לא איסור חפצה. העוף בחלב מצד עצמו הוא לא בעייתי. אבל יש חובה על הגברא לא לאכול עוף בחלב, כי חכמים ציוו לא לאכול. אם אתה שוגג, לא ידעת שחכמים ציוו. אתה לא יודע זה עוף בחלב בכלל. כשאתה לא יודע שחכמים ציוו על עוף בחלב, שנה, אתה שוגג. במצב כזה, אין פה מרד נגד ציווי של חכמים, כי לא ידעת שיש ציווי בכלל. והדבר מצד עצמו, הרי הוא לא בעייתי. אז מה נשאר? אין פה את הבעיה של המרד נגד הציווי, אין פה את הבעיה מצד הפעולה עצמה, כי היא כשלעצמה לא בעייתית, לכן לא עברת איסור. איסור דרבנן בשוגג הוא לא איסור. באיסורי דאורייתא, אז אם אתה לא יודע, אתה בשוגג, אז את המרד נגד הציווי אין כאן. כי אתה לא ידעת שיש ציווי. אבל הפעולה מצד עצמה שעשית היא פעולה בעייתית. אכלת חזיר, זה מטמטם את הנפש.
שני שיעורים, זה לא בהכרח משהו בחפץ.
מה זאת אומרת?
כי זה רק מטמטם את הנפש אם אתה...
רגע,
אם זה...
לזה אני אגיע עוד רגע. אני רק רוצה להקדים קודם את העניין. אני בדיוק בדרך לשם. אז הנקודה היא שבייסורי דאורייתא, גם שם, אם אני עובר בשוגג, אז אני לא יודע שיש ציווי, אז אין פה מרד נגד הציווי. אבל בייסורי דאורייתא, להבדיל מייסורי דרבנן, גם אם עברתי על האיסור בשוגג, עדיין עשיתי איסור. אפשר לעשות תשובה וכולי, כן. אז לכן אני צריך להחמיר בייסורי דאורייתא בשוגג, אני צריך לעשות תשובה. אז זאת דוגמה להנחה של אחרונים, שאיסורי דרבנן הם איסורי גברא, הם לא איסורי חפצה. אין בדבר עצמו שום בעיה, הבעיה היא רק הציווי שלה, שמוטל על האדם. יש בעת ון דאורייתא גם סימן שבו הוא מעריך להראות, לפחות לרוב השיטות, שאיסורי דרבנן כולם איסורי גברא, ולא איסורי חפצה. אבל איסורי דאורייתא הם איסורי חפצה. זה בעצם הסאבטקסט כאן. עכשיו, כמו שראינו קודם, זאת מחלוקת ראשונים. הריטב"א והרשב"א, כמו יוסף. למה האחרונים פה לא מתעלמים לחלוטין מחלוקת הראשונים? רוב האחרונים מניחים כדבר פשוט שאיסורי דרבנן הם איסורי גברא, וזה ההבדל בינם לבין איסורי דאורייתא. זאת אומרת שאיסורי דאורייתא הם איסורי חפצה. ולמה? זה מחלוקת ראשונים. אז הטענה היא שאני חושב שזה שני מושגים שונים של חפצה וגברא. כאשר אנחנו מדברים בדרך כלל על איסור גברא מול איסור חפצה, מה שיושב בראש, אני חושב של האחרונים, נגיד בנתיבות ועד ון דאורייתא ואלה, זה השאלה, האם יש משהו בעייתי בדבר? כשאני אוכל חזיר, זה מטמטם לי את הנפש. זה לא אומר שיש חלות איסור על החזיר. המציאות בחזיר שהיא גורמת את הבעיה, היא מציאות פיזית, לא מציאות עובדתי הלכתית. כשאני נודר, אז אני מכיל חלות איסור על החפץ. החפץ עצמו לא השתנה פיזית. אין בחפץ שום דבר שמזיק לי או שמטמטם את נפשי. מה שהשתנה שם זה המטאפיזיקה של החפץ. החלתי חלות איסור על החפץ. זה המושג גברא וחפצה שעליו אני מדבר כשאני מדבר על נדרים ושבועות. ומחלוקות הראשונים של הקהילות יעקב, זה מדבר על הדברים ההם. השאלה אם יש חלות איסור על החפץ או שזה נורמה צפה. אבל נורמה צפה, גם איסור חזיר זה נורמה צפה. למרות שכשאני אוכל את החזיר זה מטמטם לי את הנפש. למה? כי האופן שבו בנוי החזיר חומרית. מה שבנוי החזיר כנראה יש לו איזושהי השפעה על הנפש. אז יש משהו בחזיר שהוא הסיבה לאיסור. אבל זה לא חלות איסור על החזיר, אין חלות איסור על החזיר. יש משהו בחזיר שהוא גורם לבעיה. לעומת זאת, אני לא יודע מה, כיבוד אב ואם, כיבוד אב ואם אין משהו באבא ובאמא שכתוצאה ממנו יש עליי חובה לכבד אותם. משהו בגוף שלהם, לא יודע, במציאות שלהם. אין שום דבר. יש עליי חובה לכבד אותם. אז לכן, מאכלות אסורות, התפיסה המקובלת היא שהם איסורי חפצה. אבל הם איסורי חפצה במשמעות הזאת של איסורי חפצה. במשמעות שאומרת שיש בהם משהו שיכול לגרום לתוצאות בעייתיות בנפש שלי. משהו קורה באמת בעולם. זה לא רק שאני עבריין במובן המשפטי. זאת אומרת, עברתי איסור, אז נרשם לי מינוס, ליד השם שלי. זה נקרא עבירת גברא. עבירת חפצה פירושו, קרה לי משהו. לא רק שנרשם מינוס ליד השם שלי. קרה משהו במציאות אם עשיתי את העבירה הזאת. זה טמטם לי את הנפש. זה המושג גברא וחפצה, ובמובן הזה, כמעט לכל השיטות, האיסורים של התורה הם איסורי חפצה, ולא איסורי גברא. מחלוקת הראשונים בשאלה אם איסורי התורה הם איסורי גברא או איסורי חפצה לא מדברת על המשמעות הזאת של איסור חפצה. מדברת על השאלה האם יש חלות איסור שכתוצאה ממנה חלים עליי האיסורים, או שלא, זה איסורים צפים, אין חלות. האם זה מטמטם את הנפש או לא, זה דיון אחר, יכול להיות שזה מטמטם, יכול להיות שזה לא מטמטם, זה לא קשור לפה, דיון אחר.
זה בדיוק אותה חלוקה שאמרת לפני זמן על שני אספקטים של התשובה, כמו שראה
שמה?
שאחד זה נגיד אתה צריך, יש לך קלקול אז אתה צריך
לתקן.
כן, והשני אתה צריך להתחלץ. כן,
נכון. ש... אז זה קשור למושג חפצה וגברא של הנתיבות.
כן, שיש בכל מצוות.
נכון, כן. בדיוק. אז, אז לכן המושגים חפצה וגברא משמשים, בינתיים ראינו לפחות בשלוש משמעויות שונות. משמעות אחת זה רב שמעון שקופ ואבני נזר. השאלה מה מטרת האיסור, אם מטרת האיסור הוא החפץ או מטרת האיסור זה אני. משמעות שנייה זה המשמעות המקובלת ברוב הראשונים, שזה השאלה האם יש חלות איסור בחפץ, או שאין שום חלויות אבל לי אסור. איסור שמותר, זאת נורמה, זה לא מטאפיזיקה. והמשמעות השלישית, זה המשמעות של הנתיבות ואדוון דאורייתא, זה השאלה אם יש משהו בחפץ שבגללו אסור לי לאכול אותו, הוא עושה משהו, חפץ, משהו במבנה של החפץ, המבנה הפיזי, לא חלות איסור, אין שם חלויות. או שאין שום דבר בחפץ, וזאת נורמה, אסור לי לעשות משהו, אני צריך לגור בארץ ישראל, אני לא יודע מה, זה בסדר, זאת חובה עליי לעשות פעולה. אוקיי, אין פה משמעות של משהו בחפץ. לא אפשר לדבר על הקדושה של הארץ, אני לא יודע. אז זה המשמעות השלישית של, 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 של חפצה וגברה. לפני שאני אעבור להסביר את זה קצת יותר, אני רוצה רק להעיר הערה על איסורי נזיר. אמרתי שבמשנה בנדרים בהתחלה, איסורי נזיר מופיעים במקום הרביעי. יש נדרים, חרמים, שבועות ונזירות. נדרים וחרמים זה איסורי חפצה. חפצה במובן שיש חלות איסור. שבועות זה איסורי גברה. והסברתי מה הכוונה איסורי גברה, נורמה צפה. בנזיר יש מחלוקת ראשונים. ראשונים ואחרונים, איך להבין את זה. או שמבינים, קודם כל לפני כן, נזיר בקטגוריות המקובלות הוא סוג מיוחד של נדר. נזיר שייך לפרשת נדרים. אפשר לנדור נזירות. אוקיי? אז לכאורה הייתי מצפה, לפי הסיווג הזה, שנדרים יהיו דין בחפצה, כמו, נזירות יהיה דין בחפצה כמו נדרים. אבל זה לא יכול להיות דין בחפצה כמו בנדרים באופן הפשוט. א', כי המבנה של המשנה בנדרים לא אומר לא ככה. אחרת את נזירות היינו צריכים להביא בין נדרים לבין שבועות. אבל מעבר לזה, מה יהיה החפצה של האיסור? מה, יש חלות איסור על כל היינות בעולם? אסור לי לשתות, הרי זה לא יין מסוים. חלות איסור על כל היינות בעולם? מי יכיל את החלות הזאת? איך זה קרה? בפשטות אין, הדברים עצמם לא אסורים עליי כי יש עליהם חלות איסור. אלא יש דין על הנזיר לא לאכול אותם. לא לאכול, לא לשתות יין, לא להתאמה למתים ולא להסתפר. אוקיי? זה דינים בגברה, זה לא דינים בחפצה. זה מבחינת האופי של איסורי נזיר. לא מדבר כרגע על השיוכים, האם זה שייך לנדרים או לא שייך לנדרים. כשמסתכלים על המושג נזירות, לא נראה שהוא מדבר על לאסור חפצים עליי. אלא הוא מדבר על לאסור אותי בחפצים או בפעולות מסוימות. ככה התפיסה הפשוטה באיסורי נזירות. איפה כן נכנסת הבעיה? עדיין, גם באיסורי גברה, וזה אמרתי גם הפעם הקודמת, יש מקום להבין את זה בשתי צורות. אפשר להבין את איסורי גברה כנורמה צפה, אין חלויות, יש חובה על האדם או איסור על האדם לעשות כך וכך. אפשר להבין שגם באיסורי גברה יש חלות, רק החלות היא על האדם ולא על החפץ. נגיד בשבועות, אם הייתי מבין ככה שבועות, אז שאני נשבע לא להשתמש בטלפון הזה, אז בתפיסה המקובלת אין שום חלות, לא על החפץ, לא על שום דבר, רק לי אסור להשתמש בחפץ הזה. והתפיסה שאני מציע עכשיו, יש חלות איסור, שבועה גם היא יוצרת חלות. רק החלות היא לא על הטלפון, אלא עליי. עליי נוצר משהו שבגללו אסור לי להשתמש בטלפון. אבל עדיין נוצר משהו מטאפיזי במציאות, מזה שנשבעתי. גם לזה אפשר לקרוא איסור גברה. ואת הגברה פה משמש כחפצה. כן, הגברה הוא הדבר שעליו יושבת החלות, שעליו חלה החלות. החלות היא לא על החפצה, אלא על הגברה, אבל גם זאת חלות. אז בשבועות אמרתי, התפיסה הפשוטה היא שזה לא ככה. הבאתי אפילו את הרן בן דרים, אתם זוכרים, דף ט' זין, שהרן אומר שמה, שנדר חלה על שבועה, אבל שבועה לא חלה על נדר. אם אני מושבע לעשות משהו, ועכשיו נגיד להשתמש בטלפון, נשבעתי להשתמש בטלפון, ואני נודר איסור מהטלפון, קונם טלפון זה עליי, זה יחול. למה? כי החלות על הטלפון אין מה שיעצור אותה. כמו שנדר חל על דבר מצווה בכלל, אז הוא גם חל על שבוע. אז ברגע שזה חל על הטלפון, עכשיו כבר לא מאכילים לאדם דבר האסור לו. אבל שבועה לא תחול על נדר. ואת אם הטלפון הזה עכשיו נדרתי למי להשתמש בו, עכשיו אני נשבע להשתמש בטלפון. שבועה לא תחול. למה? האם אם הבעיה היא החלוט, מה הבעיה? אני מכיל חלוט של שבועה עליי, וזה שיש חלוט איסור על הטלפון, לא אמור לעצור את החלוט מלנחות עליי, מלחול עליי. בדיוק כמו שהשבועה שלי לא תעצור את החלוט מלנחות על הטלפון. נכון? אז זה אמור להיות סימטרי. ששבועה חלה על נדר כמו שנדר חלה על שבועה, מה ההבדל? אומר הרן לא. בגלל שבנדר יש גם דין בגברא חוץ מהדין בחפצה. בנדר יש חלוט איסור על הדבר הזה, אבל כתוצאה מחלוט האיסור הזאת, עכשיו עלה יש איסור להשתמש בטלפון. בגלל שיש עליו חלוט איסור. אז החלוט שיושבת על הטלפון יוצרת איסור עליי. ועכשיו אם אני ישבה, אני מנסה לייצר חיוב עליי, לעשות משהו שכבר אסור עליי. לא יכול, זה כבר אסור. בגברה יש התנגשות. לעומת זאת, כשאני נודר על שבועה, אז בחפצה אין התנגשות, כי לשבועה אין מימד בחפצה. לשבועה יש רק מימד בגברה. לנדר יש מימד גם בחפצה וגם בגברה. כמו שאמרנו, חפצים לא חייבים במצוות. אז אם הסוכה יש עליה חלות איסור, מה זה אומר? שלי אסור לשבת בסוכה. לא של הסוכה אסור שאני אשב בה. הסוכה לא אסור כלום. נכון? אז לכן זה שיש חלות על הסוכה, זה בסך הכל מחולל חובה עליי, או איסור עליי. בסוף יש גם דין בגברה כתוצאה מהנדר. אגב, בנדר באמת, אם יש מעילה בקונמות, אז מי שעבר על נדר, חוץ מזה שהוא עבר על לא יחל דברו, והוא לוקה על עליו, חוץ מזה הוא גם מביא אשם. אשם מעילה. אשם מעילה בקונמות. אשם, יש מעילה בקונמות, הגמרא אומרת. מביא אשם על מעילה בקונם. האשם מובא על הפגיעה בחפצה. המלכות זה על האיסור של הגבר. חיללת את דברך. אתה עובר, עברת איסור, אתה לוקה. שני דברים שונים. בנדר יש גם מימד של חלות איסור בחפץ, וגם מימד של דין בגברה. לא לפגוע בחלות של החפץ. מה? כן, בשבועה אין אשם. בשבועה באשם גזלות. וזה סתם, זה אשם אחר. זה לא אשם מעילה. באשם גזלות אתה מביא אשם... בשבועה, שבועת הפיקדון, אז אתה מביא אשם גזלות. זה אשם אחר, אבל זה לא... זה לא על השבועה, זה על הגזל שבדבר. זה הדיון באחרונים, אז זו התפיסה הפשוטה. רגע. דיברתי את החוט. אז אני חוזר לנזירות. אז בנזירות, עכשיו אני שואל, בשבועות בדרך כלל התפיסה הפשוטה היא שאין חלוט בכלל, לא על הגברה ולא על החפצה. זה המשמעות של דין בגברה. בנזירות, יש תפיסות שאומרות שיש חלוט, אבל החלוט היא על הגברה. לכן זה קטגוריה שלישית. אז אם המשנה בנדרים אומרת נדרים, חרמים, שבועות ונזירות, נדרים וחרמים זה דין בחפצה. שבועות זה דין בגברה במובן של אין חלויות בכלל. נזירות זה דין בגברה במובן שיש על הגברה חלוט. אוקיי? Okay? והדבר הזה הוא מחלוקת ב... ראשונים ובאחרונים. הראש למשל, בדף י"ח, הוא אומר, ונזיר אף על פי שנאסר ביין, אינו נאסר היין עליו. אין פה דין בחפצה על היין. אלא בגופו תלוי הנזירות. שאומר הריני נזיר, וממילא נאסר ביין בתגלחת ובתומה. איך אתם מבינים את הראש הזה? ברור שהוא שולל דין בחפצה, נכון? אין דין בחפצה ביין. אבל איזה משתי התפיסות הנותרות הוא מאמץ? זה דין בגברה עם חלוט או דין בגברה בלי חלוט? נקרא לכם עוד פעם את לשונו. נזיר אף על פי שנאסר ביין, אינו נאסר היין עליו, אלא בגופו תלוי הנזירות. שאומר הריני נזיר, וממילא נאסר ביין בתגלחת ובתומה. נכון? בגופו תלוי הדבר. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, הריני נזיר, הפכת את עצמך לנזיר, יש עליך חלוט חדשה, הפכת לאדם אחר. עכשיו אתה נזיר. ועל נזירים, התורה אוסרת יין, תגלחת ותומה. כך למשל, אבני מילואים טוען, שלפי התפיסה הזאת של הראש, נזיר, זה איסור שאינו שווה בכל. גמרא בכמה מקומות מבחינה, בין איסור ששווה בכל, איסור שלא שווה בכל. למשל, איסורים על כהנים, תומת כהן, זה איסור שלא שווה בכל. אז אם רוצים ללמוד מאיסור תומת כהן למשהו אחר, אומרים, מה לאיסור טומאת כהן שכן אינו שווה בכל? לא כולם חייבים בזה. לעומת חזיר, שזה לכולם אסור לאכול. אוקיי? השאלה אם איסורי נזירות הם שווים בכל או לא. תפיסה פשוטה, כן. כל אחד שנודר נזירות נאסר ביין טומאה ותגלחת. אבל אומר אבני מילואים, לפי הראש הזה, נזיר הוא לא איסור שווה בכל. למה? נדבר רק על נזירים. בדיוק. ברגע שאני נדרתי, הפכתי לנזיר. זה כמו כהן. כהן שזה לא מולד, אני נודר את זה. אבל אחרי שנדרתי, הנדר לא אוסר עליי את היין. הנדר הופך אותי לנזיר. ממילא עכשיו התורה, כשהיא אוסרת יין, היא אוסרת יין על נזירים. אז אני שייך לאותה קבוצה שלגביה התורה אסרה את היין. אבל אם ככה, אז יוצא שאיסור היין נאסר רק על קבוצה מסוימת בציבור, רק על קבוצת הנזירים. אז איסור שלא שווה בכל. לעומת זאת, אם הייתי מבין שאיסור נזיר זה כמו נדר, זאת אומרת, אני נודר, וממילא אסור לי יין, תגלחת וטומאה, כן? במצב כזה, כל אחד שנודר זה נאסר עליו. זה איסור ששווה בכל. רק אם אני הופך לסוג אחר של בן אדם, כמו כהן, אז אתה יכול להגיד, רק על הסוג הזה התורה אסרה. או במילים אחרות נסח את זה ככה. מה מקורו של האיסור של יין, טומאה ותגלחת? האם זה איסור שהתורה אסרה, או זה איסור שאני קיבלתי על עצמי, כמו בנדר? נכון? בנדר אני נודר על עצמי איסור מהטלפון הזה. מי מקור האיסור? מי יצר את האיסור? אני. התורה חידשה שאני יכול לייצר איסורים שהתורה עצמה לא אסרה. אם אני מייצר את האיסור, זה גם איסור. חידוש של התורה. ביין, תגלחת ותספורת של נזיר, זה לא מהסוג הזה. זה לא איסור שאני יצרתי. כל מה שאני עשיתי זה הפכתי את עצמי לנזיר. מכאן והלאה התורה אסרה עליי. כמו שהיא אוסרת לאכול חזיר, היא אוסרת על נזירים לשתות יין. היא אוסרת על כהן להתאמל למתים. אוקיי? אז זה בעצם איסור שהתורה יצרה אותו, לא איסור שאני יצרתי אותו. לכן למשל, אי אפשר יהיה להדפיס בזה, בהיגיון הזה. אולי אפשר יהיה להדפיס בנזיר עצמו. אני כמוהו, זה הדפסה, אבל לא להדפיס ביין. היין הזה כמו היין הזה, זה אני לא יכול. אוקיי? תראו את המערית, סימן נון ג', לא תראו, אני אקרא לכם, לא משנה, זה דברים קצרים. דנדר הוא דין בחפץ, ואין לו שייכות לאדם הנודר. שבועה היא איסור בגברה, אבל אין גופו נתפס בה. אתם שומעים? זה איסור גברה בלי חלות. ונזירות הוא עצמו נתפס בנדר, ונתקדש גופו דום ידי כהן, וממילא נאסר. זאת אומרת, הוא פשוט הפך את עצמו לכהן. מכירים את הבדיחה הידועה לכהן? בא איזה יהודי לרב, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה להיות כהן. הוא אומר, תראה, זה בעיה, אני לא יודע מה, כמה, $1,000? אני לא יכול להסביר לך, אבל זה אי אפשר, אני לא יכול לעשות את זה גם ב-$1,000. 5,000? לא יכול. $100,000? לא, לא, תשמע, זה פשוט מאוד, $1,000,000. לא יכול. מה תשמע, כבוד הרב, אבא שלי היה כהן, סבא שלי היה כהן, גם אני רוצה להיות כהן. אתה יודע מה, אם ככה, אז ב-$1,000,000 אפשר לעשות משהו. זה, זאת אומרת, גופו, מתקדש גופו דום ידי כהן. וממילא נאסר. הנזיר נעשה כהן. כן, הראש שראינו קודם בעצם אומר שחלות האיסור חלה על הנזיר. אבל איסורי יין ותספורת וטומאה הם איסורים שהתורה אוסרת על נזירים. בפשטות, ככה האחרונים גם אומרים, כנראה שהוא מבין שאיסורי התורה הם איסורי גברה ולא איסורי חפצה. על הנזיר יש חלות של נזיר, אבל מכאן והלאה הוא הופך לאדם שהתורה אוסרת עליו דברים. והדברים בעצמם, מה שהתורה אוסרת, הם לא איסורי חפצה. נכון? כי הראש הרי אומר שהחלות היא חלות על האדם, חלות נזיר. אבל האיסורים בעצמם אין בהם חלות. זאת אומרת, כשהוא מסתכל על האיסורים, לא על בני האדם, האיסורים הם איסורי גברה. איסורי התורה הם איסורי גברה. צד שני, באתוון דאורייתא, הוא מביא בסימן י', הוא דן שם גם כן באיסורי גברה וחפצה, הוא מביא ששיטת הראש, יש שם דיון ארוך בראש, אם נביא את בעל המאור והרייבד וכמה ראשונים, הראש אומר שעדיף לשחוט לחולה בשבת מאשר להכיל לו נבלה. מכירים את ה... יש ראש ארוך שמדבר על השאלה, מה קורה כשיש לי חולה שצריך לאכול בשר. הרופאים אומרים שצריך לאכול בשר כדי להתרפא, ויש לו סכנת תפשות. עכשיו, אין לי בשר כשר. אז אני יכול לעשות שני דברים, או לתת לו נבלה, או לשחוט לו בהמה בשבת, שזה כמובן אסור, נטילת נשמה. שאלה מה עדיף לעשות? יש בזה מחלוקות, הרבה אחרונים וראשונים דנים על זה עם כל מיני סברות, מאוד מעניינות אגב, מכל הכיוונים, אבל זו סוגיה אחרת. בכל מקרה, הראש טוען שעדיף לשחוט. פעם באתר שלי כתבתי שזה זה נייר לקמוס לבעלי בית. אם אתה שואל בעל הבת, מה עדיף? לשחוט או לאכול חזיר? אז הוא כמובן יגיד, ברור של לשחוט. חזיר? לאכול חזיר? חמנה ליצלן. אפשר לאכול חזיר. נורא והיום. אם אתה יכול בלי זה, אז תשחט. כמובן שמבחינה הלכתית, לשחוט בשבת זה איסור סקילה. חזיר זה מלכות. זה איסור קל, זה לאו רגיל. אוקיי? מבחינת חומרת האיסור, ברור שעדיף לאכול נבלה או לאכול חזיר מאשר לשחוט. אבל הטאבו אצל היהודים מן השורה זה חזיר. לא אוכל חזיר בחיים. אוקיי? כמו אלה שלא אוכלים ביום כיפור, למרות שהרופא אומר להם לאכול, כי הם צדיקים. הם רוצים לשמור את יום כיפור. יש גם וחי בהם, זה גם מצווה. בכל אופן, אז הטענה שלו, למה עדיף לשחוט לחולה בשבת? בגלל שבנבלה זה איסור חפצה. ואיסור שבת זה איסור על הפעולה של השחיטה, זה איסור גברה. ואיסור חפצה יותר חמור מאשר איסור גברה. קצת כמו שנימוקי יוסף אמר, שלא מאכילים לאדם דבר האסור. זה הנימוק של הראש. עכשיו, יש מקום להתלבט פה, כי הרי הראש עצמו ראינו קודם, הוא כנראה מבין, שאיסורי התורה הם איסורי גברה. אז למה פה הוא אומר שנבלה זה איסור חפצה? מה זה מותר? זה השאלה שאנחנו דנים בה. כי יש לו אופציה גם לשחוט. זה לא חייב לאכול את הנבלה. זה בדיוק מה שאנחנו שואלים פה. התשובה היא אותה הבחנה שעשיתי קודם. כשאנחנו מדברים על השאלה אם איסורי התורה, אם איסורי גברה או איסורי חפצה, באיזה מובן? במובן שיש חלות איסור בדבר, התשובה היא לא, זה איסורי גברה. רק בנדרים יש חלות. בסדר? זה בעצם מה שהראש אומר על יין וטומאה וכולי לנזיר. פה מה שהראש אומר, זה לא השאלה אם יש חלות איסור בנבלה, אין שום חלות איסור, מי יכיל חלות של איסור על הנבלה? אין פה, זה לא נהדר או משהו כזה. אלא הנבלה, יש בה איסור חפצה במובן הזה, שלאכול אותה זה מטמטם את הנפש. יש משהו בנבלה שהוא הבסיס לאיסור. לא, אז הוא טוען שלא, לשחוט בשבת זה פעולה. אבל חפצה של איסור זה יותר חמור. פעולה זה פעולה, היא לא עושה שום דבר. לא, אז בניתמתם בם נאמר על מחלות אסורות, לא על כל העבירות. בתפיסה הפשוטה. יש אחרונים שרוצים לטעון זה על כל העבירות, אבל כשחזל מביאים את זה וניתמתם בם, ניתמתם בם, ניתמתם בם, כתוב בלי א', ניתמתם הכוונה שהלב מתמתם. זה מדבר על מחלות אסורות. רק שיש חפצה של איסור.
אז
אם
אני עושה מעשה אסור בשבת, יש רק בעיה של ציות, אין בעיה מהותית.
כן, זו הטענה. או לפחות, לא יודע, בעיה מסוג אחר. אתה פוגע בעולמות, לא יודע בדיוק במה, אבל לא זה מטמטם את הנפש שלך. כן. זאת הטענה. זה, בפשטות זה רק באיסורי אכילה. תוספות אפילו כותב את זה באיזה מקום. תוספות אומר שאפילו בהמתם של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידם. כך כתוב בגמרא בכמה מקומות. ולכן בעצם אם צדיק עושה משהו בשוגג והוא לא שם לב, חזקה שלא תצא מזה עבירה. הקדוש ברוך הוא ידאג לזה שלא תצא מזה עבירה. אפילו בהמתם של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידם. שואל התוספות, יש מקומות שבהם רואים שזה כן עבירה. זאת אומרת, כן יצאה עבירה, למרות שהצדיק לא התכוון לעשות את זה. אז הוא אומר, כי זה מחלות אסורות. מחלות אסורות, זה איסורי חפצה. ברגע שיש איסורי חפצה, רגע, איך זה הולך שמה? נדמה שהטענה היא שזה איסור חפצה, אז המציאות היא שזה אסור. אם המציאות היא שזה אסור, הקדוש ברוך הוא לא יכול לקבוע שזה לא אסור. להפוך את זה שזה לא אסור. חזיר זה חזיר. אם אכלת חזיר, אז אכלת חזיר. אבל באיסורי גברא, אז פה הקדוש ברוך הוא יכול כבר לתמרן, כן, בשאלה מה המשמעות של העניין. האם זה כן יזיק או יעלה לי לחובתי או לא יעלה לחובתי. אני לא זוכר כבר בדיוק, זה סתם נזכרתי עכשיו.
מי עשה איסור של הצדיק?
מה?
אני לא הבנתי את התוספות. אם עשה איסור בשוגג של הצדיק הזה, זה רק איסור אם זה מאכלות אסור.
במאכלות אסורות, אז הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני לא זוכר כבר לאיזה צד תוספות אומר את זה, אבל נדמה לי שבמאכלות אסורות הקדוש ברוך הוא ידאג לזה שהצדיק לא ייכשל אפילו בשוגג. למה? כי במאכלות אסורות, גם אם הוא נכשל בשוגג, זה יטמטם לו את הנפש, כי זאת המציאות. בשאר האיסורים, הקדוש ברוך הוא לא ידאג לזה, אם בשוגג, אז בשוגג, אז לא נורא, לא קרה לו שום דבר. מבחינת העבירה שבזה, יביא קורבן, עשה תשובה, והכל יהיה בסדר.
מקבל שמאכלות אסורות זה לא קורה.
מאכלות אסורות זה דין בחפצה, אבל דין בחפצה במובן הזה. כן, בדיוק. ואז זה מטמטם את הנפש, אבל רק מאכלות אסורות מטמטמות את הנפש. לכן הבאתי את התוספות. לא שאר הדברים. אוקיי, אז זה בעצם העניין הזה של איסורי חפצה ואיסורי גברא. אני רוצה אבל לחדד את זה יותר. אני רוצה לדבר קצת לחדד יותר את המשמעות של דין בחפצה במשמעות ההלכתית שלו, לא במשמעות של המטמטם את הנפש או לא מטמטם את הנפש, אלא השאלה אם האיסור מוגדר על בסיס איזשהו שינוי בעולם עצמו, או שזאת נורמה צפה. בסדר? במובן הזה אני מדבר. אז אני רוצה להציג את זה דרך דיון במושג חלות. מה זה חלות? אוקיי? המושג הזה חלות, משתמשים בו הרבה בישיבות, כן? יש חלויס, כן? חלויס אשת איש, או חלויס בעלות, כן? מה זה אומר שיש חלות קידושין, או חלות אשת איש? האם זה בסך הכל אומר שהיא אשת איש? הקידוש ינחלו, כן? שהסטטוס המשפטי השתנה. או שיש פה איזושהי אמירה מעבר לזה. זה שמעתי פעם, היו רמי מהמדרשייה שהלכו לדבר עם הרב שגר. אחרי שמישהו סיפר לי, מישהו מהם סיפר לי, שהרב שגר אמר שבין אישים, כי הם מישיבת הסדר, לא מבינים מה זה חלויס. הם יודעים להגיד את זה, אבל הם לא מבינים מה זה הדבר עצמו. ובישיבות החרדיות, איכשהו זה שפת אם אצלהם, הם נושמים את המושג, הם מבינים מה זה אומר. ככה הוא טען. אני לא זוכר אם זה הוא אמר או שאני הוספתי, אני כבר לא זוכר, שמצד שני, גם בעולם הישיבות אולי התרגלו למושג הזה, אבל לא בטוח שהם יודעים להסביר לי מה הוא אומר. אתם משתמשים בזה כי, כן, הם חושבים שהם מבינים. שתעצור אותם רגע ותשאל אותם רגע, רגע. מה זה המושג? מה זה אומר? אני לא יודע להסביר לך. וזו נקודה מעניינת, כי זה לא אומר שהם לא מבינים את זה. זה אומר שהם לא חשבו על זה אף פעם, ולכן הם לא יודעים להמשיג את מה שהם מבינים. אפשר לפעמים להשתמש במושג בלי שהמשגת לעצמך באופן מפורש מה הוא אומר. כי אתה מבין מה הוא אומר ואתה משתמש בו. כשמישהו ישאל אותך, רגע, רגע, תעצור, תגדיר לי אותו. לא בטוח שתצליח. צריך יכולות להמשיג דברים. זאת אומרת, זה לא אומר שאתה לא מבין. זאת אומרת, שאתה לא יודע לנסח את מה שאתה מבין. ויכול שאתה מבין. זה לא סותר שני הדברים האלה. אז אני רוצה קצת להבהיר למה באמת כל כך מסובך להבין את המושג חלות, או לפחות להמשיג, או להגדיר את ההבנה הזאת. ואני באמת חושב שבישיבות, אנשים שמשתמשים במושג חלות מבינים אותו. אבל אף אחד מהם כשתשאלו אותו מה זה אומר, לא ידע לענות. לא ידע להסביר את זה. ואני אנסה להראות לכם מה לדעתי זה אומר. יש גמרא בגיטין, בדף מבית עמוד בית. גמרא אומרת שם, מה דנה שם? בעבד שמעוכב גט שחרור. מה זה מעוכב גט שחרור? עבד כנעני, יש עבד עברי ועבד כנעני, אנחנו מדברים על עבד כנעני. עבד כנעני, אם הוא קנוי לאדון שלו, אז בלשון האחרונים זה אומר שיש לאדון קניין ממון וקניין איסור בעבד. עכשיו, אם האדון נותן לעבד גט שחרור, אז העבד הופך להיות יהודי. זאת אומרת, עבד זה מצב ביניים. וזה מחלוקת כאן, אולי בבלי וירושלמי, ככה רבי עקיבא איגר טוען, האם זה גוי משודרג או יהודי מופרט, משונמח, כן? אבל לא משנה, זה חצי, חצי הדרך בין יהודי לבין גוי, או חצי גיור, הוא עבר, וכשתשחרר אותו, הגיור נשלם. הוא הופך ליהודי. הוא חייב במצוות כאישה, זה משהו באמצע כזה. כן? אישה כידוע היא לא יהודיה לגמרי, זה רק חצי. אז זה עבד רגיל. מה קורה עכשיו אם האדון מפקיר את העבד? העבד קנוי לי. מה שהעבד קנה, אני קניתי. מה שהעבד עושה, שייך לי. אוקיי? הפקרתי את העבד. הוא מופקר. הרי אתה לעצמך. אז הוא נקרא מעוכב גט שחרור. מה זאת אומרת? הוא לא יוצא לחופשי, כי עבד יוצא לחופשי רק עם גט. אם הוא לא קיבל גט, הוא לא יוצא לחופשי. מצד שני, הזכויות שיש לי בעבד פקעו. ביטלתי אותם, הפקרתי אותם. אז אין לי זכויות ממוניות בעבד, אבל העבד הוא עדיין בסטטוס של עבד. אוקיי? עד שאני אתן לו גט שחרור. כשאני אתן לו גט שחרור, אז הוא הופך ליהודי, ולכן זה נקרא מעוכב גט שחרור. זאת אומרת, הוא בינתיים, מה שחסר לו כדי לצאת לגמרי, חסר לו גט שחרור. אבל ממונית הוא מופקר. עכשיו, שואלת הגמרא, איבא אלו, מעוכב גט שחרור, יש לו כנס או אין לו כנס? ואת אם שור שלי הורג עבד, אז אני משלם 30 כסף לאדונו. זה דין התורה. כיוון שזה סכום קצוב, זה כנס. תדע? תמיד שהתשלום הוא סכום קצוב, זה כנס. עכשיו, אומרת הגמרא, מה קורה במעוכב גט שחרור? עבד הרג אותו. יש לו כנס או אין לו כנס? כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, אמר רחמנה, והי לאו אדונו, אין לו אדון, האדון הפקיר אותו. אז למי תשלם? אתה משלם לאדונו, אין לו אדון, הפקיר אותו. אז אין לו כנס. או דילמה, כיוון דמחוסר גט שחרור, אדון קרינה בי. סוף סוף הוא עדיין מעוכב גט שחרור, רק אם אני אתן לו גט, הוא יוצא לחופשי, אז יכול להיות שגם במצב כזה, למרות שהפקרתי את הזכויות, עדיין אני נחשב כאדונו. בסדר? אז זה השאלה, אם יש לו או אין לו גט שחרור. תשמע, אומרת הגמרא בהמשך, הפיל את שינו וסימה את עינו, יוצא בשינו ונותן דמי עינו. כן? אם מוריד לו אחד מ-24 ראשי איברים, אז הוא יוצא לחופשי. וסימה את העין שלו, אז הזקת ל... הזקת לו, אתה צריך לשלם את דמי העין. אומרת הגמרא, והיא אמרתי, יש לו כנס. הוא כנס לרבו, השתה חב לי באחריני, יהב אלי לרבי, חבל בי רבי גופה, יאיב לי לדידי. מדובר שהאדון שלו הוציא לו עין או שן. אז האדון צריך לשלם לו את דמי עינו. עכשיו, אומרת הגמרא, אני לא מבינה. ואת אם שור שנגח אותו, משלם לרבו, על הצד, זה הרי ספק בגמרא למעלה, על הצד שהוא משלם לרבו, אז רבו עצמו שחובל בו, צריך לשלם לו. רק כשחובלים בו, נותנים לרבו. אז כשהרב בעצמו חובל בעבד, הוא צריך לשלם לעבד. אין לזה שום היגיון. שואל פה התוספות, אף על גב דמעשה, כן, חבלי באחרינה יאי ולרבי. מה הגמרא מניחה? שאם מישהו אחר חובל בו, אז הוא צריך לשלם לרבו. נכון? שואל התוספות, אף על גב דמעשה ידיו לעצמו, ומדובר במעוכב גט שחרור, מעשה ידיו של עצמו. אז מה זה אם חובלים בו אחרים, אז הם צריכים לשלם לרבו? למה? מי הפסיד מזה שהוא חבל, שהוא נחבא על העבד? העבד עצמו, נכון? הוא כבר לא קנוי לרבו. אז מי שהפסיד זה העבד עצמו. אז למה אם אחרים חובלים בו, הם משלמים לרבו? זאת אומרת, אומר התוספות, אף על גב דמעשה ידיו לעצמו, למרות שמעשה ידיו של העבד בעצם שייכים לו עצמו. אז למה אם אני חובל בעבד אני צריך לשלם לרבו? מי הפסיד פה? מי שהפסיד זה העבד, לא הרב. אומר התוספות, כיוון דקנסה לרבו, חבלה נמי לרבו. דמה ליקת לי כולו ומה ליקת לי פלגה. על הצד שהקנס הולך לרבו, למד של עבד, כן, שהשור הורג את העבד, אז זה הולך לרבו. אז מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה? מה זה משנה אם הרגתי את כל העבד או הרגתי חצי מהעבד? חבלתי בעבד, זה כמו להרוג את העבד. כשהורגים את העבד זה הולך לרבו, אז גם כשחובלים בעבד זה הולך לרבו. מה אומרת בכמה מקומות? מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה? להרוג חצי ולהרוג הכל, זה אותו דבר, רק הבדל כמותי. טוב, זה באמת דבר מוזר. למה זה מוזר? למה זה הגיוני? לא תיתן לאף אחד, האדון לא הפסיד, למה אתה נותן לאדון? לזרוק לים המלח, לזרוק לים המלח. איזה זיקה יש? אני הפקרתי אותו. מה זה לא לגמרי? הנה, הפקרתי. מה זה לא לגמרי? מוקב גט שחרור, זהו, אין לו שום זכות בו.
אין לו זכות, אבל לא יודע, נגיד שיש קניין איסור ואין קניין...
אוקיי, נו, אז קניין איסור זה מילים. הוא לא שלי, אני לא האדון שלו. אני אגיד יותר, שאלה יותר קשה. בני יהושע שואל את זה כאן. אומר, הקנס, ה-30 של עבד זה קנס. מה זה קנס? קנס זה תשלום עונשי, לא פיצוי. בעצם אתה משלם את ה-30 של עבד, לא כי צריך לפצות מישהו, אלא כי צריך להעניש אותך. נו, אז אם אתה, השור שלך הרג את העבד, אתה צריך לשלם, כי צריך להעניש אותך. אין למי לשלם, העבד מת. תיתן לרבו. המטרה היא שאתה תשלם, לא שהוא יקבל. אז יש לך את ה-30 של עבד נותן לרב, זה לא בגלל שהוא באמת אדונו. זה לא בגלל שבאמת הוא הפסיד, הוא לא הפסיד כלום. אבל למישהו צריך לתת את הכסף, אחרת איך תשלם? אז אתה נותן לרבו. איך אתה מביא מכאן ראיה, מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה, בחבלה? בחבלה התשלום הוא לא כנס, בחבלה התשלום הוא פיצוי. את מי מפצים? את מי שהפסיד. יותר מזה, כשאתה חבלת בעבד, העבד עוד פה, הוא קיים, הוא חי. בלמד של עבד הרגת אותו, אין למי לשלם. פה יש למי לשלם, ולא רק שיש, אלא כל ההיגיון של התשלום זה לפצות את מי שניזק. מי ניזק? העבד. אז איזה מין סברה זאת של תוספות, מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה? מה יש ללמוד ממון מכנס? מה הקשר? כנס זה חידוש התורה, התורה הכי חידושה שתיתן לרבו. ממון זה לא חידושים, ממון אתה צריך לפצות את מי שניזק. מי ניזק פה? העבד ניזק פה, לא האדון. אז על זה היה לי פעם דין תורה עם המגיד שיעור שלי בישיבה. דין תורה, כן, במטאפורה. היה לנו ויכוח. אני, פני יהושע שואל את השאלה הזאת, ואני טענתי שמה שפני יהושע עונה זה מה שאני אגיד לכם עוד רגע, והוא לא הסכים. הוא הסכים לעצם הסברה. אז הלכנו לדין תורה בפני אחד הרמים האחרים בישיבה. ולשבחו של המגיד שיעור שלי יאמר שהוא היה, הוא הציג גם את העמדה שלי. הוא היה סנגור שלי. הוא הציג את זה יותר טוב מה שאני הצגתי את זה. את, הוא אמר ככה, הוא שואל את היהודי השני, את הדיין, כן? הוא שואל אותו, למה למצב הזה של מעוכב גט שחרור קוראים קניין איסור? למה קניין? מה זה קשור לקניין? יש לו סטטוס איסורי, כל עוד הוא לא קיבל גט. למה זה קניין? באיזה מובן הוא שייך עדיין לאדון? הרי האדון הפקיר אותו. למה זה נקרא קניין איסור? מה משמעות הביטוי? מילולית, לא... אז הטענה שלי, וזה הוא הוסיף את הראייה הזאת, אבל עכשיו הוא אומר, מה בעצם ההסבר? וכאן הוא הכניס את מה שאני אמרתי, הוא לא הסכים. אבל מה ההסבר? הטענה היא שגם כשהאדון הפקיר את העבד, הוא עדיין האדון שלו. העבד שייך לו. רק אין לו שום זכויות שהוא יכול להפיק מהבעלות הזאת. אבל הוא עדיין הבעלים. אפשר לקרוא לזה, יש לו בעלים על הגוף, למרות ששום דבר מהפירות לא שייך לו. אתה לא יכול לעשות בזה שום שימוש, אבל זה שייך לך. תחשבו על נכס מושכר, אוקיי? מושכר לכל החיים. בסדר? אז אני בעלים על הנכס, על הדירה. מי שהוא גר בה, כל זכויות השימוש הם שלו. אוקיי? אז באיזה מובן אני הבעלים? אני בעלים על הגוף, למרות שכל הפירות בעצם הם של הדייר. אותו דבר זה פה. בקיצור, הטענה היא שקניין איסור הוא באמת קניין, כפשוטו, זה לא ביטוי מטאפורי. העבד שייך לי. כל עוד הוא לא קיבל גט שחרור. למרות שהפקרתי את כל הזכויות הממוניות שיש לי בעבד. מה שהפקרתי בעצם, ספציפית לעבד, אם אני מפקיר סתם חפץ, הפקרתי הכל. אבל בעבד צריך גט שחרור כדי להוציא אותו ממני. בלי הגט שחרור, גופו קנוי לי כל הזמן. ואם הפקרתי, הפקרתי רק את הפירות. אני לא יכול לעשות בו שימוש, שום דבר שהוא עושה לא שייך לי, אבל הוא שלי, בגופו. ואז מה? לכן זה נקרא קניין איסור. נשאר קניין הגוף, למרות שהפירות פקעו. קניין הממון זה הפירות, וקניין האיסור זה הגוף. עכשיו, יש עוד חידוש. כך אני הבנתי שפני יהושע אומר. שמה? שיש כלל בדיני נזיקים, שאתה צריך לפצות את בעל החפץ הנזק. זה הכלל. בדרך כלל, בעל החפץ שנזק הוא האדם שנזק, נכון? נגיד שאני הרסתי כיסא שלך. מי הפסיד מזה? הכיסא. אתה הפסדת מזה, נכון? עכשיו אין לך כיסא. או יש לך כיסא שבור. אז בדרך כלל, בעל החפץ הנזק הוא בעצם הנזק. אבל הנה, פה זה לא ככה. בעל החפץ הנזק מי זה? האדון. כי העבד עדיין שייך לו. מי נזוק בפועל ממה שעשיתי לעבד? העבד. אבל הכלל הוא שאתה לא משלם לנזק. אתה משלם לבעל החפץ הנזק. ובעבד זה הנפקמינה. אתה משלם לאדונו, כי הוא הבעלים, למרות שלא הוא נזק. השומה כמה לשלם, אתה שם את העבד, כמה נזק עשית. אבל אחרי ששמת את השומה, את השומה אתה עושה על העבד עצמו. אבל אחרי ששמת והגעת למסקנה, זה צריך להיות, לא יודע, 10,000 שקל, את 10,000 שקל האלה תשלם לאדון שלו. כי הוא האדון. זה הטענה של פני יהושע. אני חושב שאחרת אני לא רואה איך אפשר להבין את התוספות פה. זה מה שהוא אומר. הוא אומר בעצם מדיני הכנס, מה אנחנו לומדים? הרי כתוב 30 כסף ייתן לאדוניו. ואם אתה אומר שלמעוכב גט שחרור אני משלם לאדוניו, מה זה אומר? שהוא באמת האדון שלו. אז מה ליקת לקולה? מה ליקת לפלגה? אז גם כשאני מזיק לו, הרי הכלל הוא שאני צריך לשלם לבעל החפץ הנזק. מדיני כנס אני לומד שהבעל של העבד זה הבעלים, זה לא העבד עצמו. אז גם את דיני הנזיקין, גם את החבלה, אני צריך לשלם לרבו.
מבין את העניין של הכנס, שאתה צריך לשלם למישהו, זה מבין את העניין של הפיצוי, בסוף אתה הזעקת על העבד, נגיד...
מי שהפסיד זה העבד.
נכון, הוא הפסיד, הוא לא יכל לעבוד.
אבל אתה צריך לשלם לבעל החפץ הנזק, לא למי שנזק.
בכנס אני מבין,
אבל... לא, בממון. בנזיקין.
טוב, בממון נגיד, הכמות של ימים שהוא עבד.
נכון.
ואתה משלם לבעל.
נכון. הטענה שלי זה שתשלומי נזיקין זה לא לפצות את הנזק. זה חובה לשלם למי? לבעל החפץ הנזק. שזה ממון. זה שומה.
אוקיי.
אפשר לתפוס שזה חל בזמן הזה. זה לא תשלום עונשי.
זה לא כדי לפצות.
נכון. זה לא לפצות אותו על נזק. זה לשלם לבעל החפץ את שווי הנזק. בדרך כלל זה אותו דבר. בדרך כלל הבעל החפץ הנזק הוא גם הנזק באמת. והנה, פה הנפקא מינה שלו.
זה עוד משהו, נגיד, אז בעצם אתה אומר שקניין איסור הוא באמת קניין. קניין ממוני הוא רק הזכויות.
נכון.
נגיד אין בעלות בקניין ממוני לקניין איסור.
יש לי בניין, יש לי בעלות על הפירות, או גוף לפירות.
אין לך בעלות
עליו. על הגוף, אוקיי? אז הטענה בעצם, למה אני מביא את הגמרא הזאת? כי מה שאנחנו רואים כאן, זה שכשאני אומר שאני בעלים על משהו, על העבד במקרה הזה, יש פה עוד משהו חוץ מאשר להגיד שיש לי אוסף של זכויות בעבד. זה לא רק, להגיד שאני בעלים על העבד, זה לא בסך הכל קיצור לאמירה שמה שהוא אומר שייך לי, לאחד אחד אחר אסור להשתמש בו, קיצור לכל הדינים האלה, זה נקרא שאני בעלים על העבד, לא. אני בעלים על העבד, זה מצב מטאפיזי, יש זיקה ביני לבין העבד. בדרך כלל יש לזה גם השלכות. כתוצאה מהזיקה הזאת, יש לי זכויות בעבד הזה, ולמישהו אחר אסור לעשות בו שימושים בלי רשות שלי. אבל גם אם ביטלתי את ההשלכות, המציאות של הבעלות יכולה עדיין להיות קיימת. או במילים אחרות, להגיד שאני בעלים על משהו, זה לא בסך הכל להגיד שיש לי אוסף של זכויות בדבר. אלא להגיד שיש זיקה מטאפיזית ביני לבין הדבר. ויש לזה השלכות שיש לי זכויות בדבר. זה השלכות של להיותי בעלים. זה לא פירוש של האמירה שאני הבעלים. ולזה אני קורא חלות. כשאני אומר שיש לי חלות של בעלות על העבד, פירושו, החלתי על העבד חלות של בעלות. אז עכשיו אני הבעלים שלו. בדרך כלל, ברגע שיש עליו חלות בעלות שלי, כל הזכויות, אני יכול לעשות בהם שימוש. אם הפקרתי את הזכויות, אז אני לא יכול לעשות שימוש בזכויות. אבל החלות נשארה בעינה, עד שנתתי לו גט, וזה מפוגג את החלות. אבל אם לא, החלות עדיין שם. אז יש הבדל בין להגיד שהאישה מקודשת לי, לבין להגיד שיש עליה חלות קידושין. בדרך כלל שאתה אומר שיש עליה חלות קידושין, יש השלכה שהיא גם מקודשת, על כל ההלכות שנובעות מהעניין. אבל להגיד שיש אוסף הלכות, זה לא אומר את כל ה... זה לא מספר את כל הסיפור. יש חלות שכתוצאה מקיומה של החלות, יש השלכות. אתן לכם דוגמה. הרוגצ'ובר בבבא קמא בדף י' ז', יש ליקוטים של הרוגצ'ובר לפי מסכתות. בבבא קמא בדף י' ז', הרוגצ'ובר מביא שתי השלכות לטענה הזאת. שבעלות זה לא רק אוסף של זכויות. השלכה אחת, דיברנו על החקירה הזאת בסמסטר הקודם, דיברנו על החקירה הזאת, למה אדם שממונו הזיק חייב לשלם? האם בגלל שהוא התרשל בשמירה, או בעצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי בתשלום? מהרוגת שעובר, אם זה לא בגלל הרשלנות בשמירה שלי, אז למה באמת שאני אשלם? אז מה אם ממוני הזיק? למה בגלל זה אני צריך לשלם? אם זה הרשלנות בשמירה, אני מבין, רשלת בשמירה, שבה תוצאות, לשלם. האם זה לא הרשלנות בשמירה? אלא עצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי לשלם. למה? תשובה, בגלל שאני וממוני חדו. ממוני זה כמו גופי. אם היד שלי הזיק, אני צריך לשלם? למה? היד שלי זה אני? מה פתאום? היד שלי זה הגוף שלי. אני זה הנשמה. הנשמה מפעילה את הגוף ועובדת עם הגוף, אבל הגוף הוא איזושהי פריפריה של האני, הוא לא האני באמת. גם הממון הוא פריפריה של האני. הפריפריה יותר רחוקה. לכן, אדם המזיק, למשל, חייב גם באונס. הוא הזיק בגופו. אבל אם המונו הזיק, וזה היה באונס, אז הוא פטור. למה? כי זאת פריפריה יותר רחוקה. הפריפריה הקרובה, האינטימית, כן, שלי, אז גם באונס אני חייב לשלם. סוף סוף אני עשיתי את זה. הממון שלי, גם אני חייב לשלם כי אני עשיתי את זה. אני, הכוונה, הממון שלי שהוא פריפריה שלי. אבל שם, כיוון שהפריפריה יותר רחוקה, ברגע שזה היה אונס, אז בעצם הממון לא פעל בשליחותי, זה היה כפוי עליי. אז הוא לא נחשב ידיעה ארוכה. זה לא נחשב שאני עשיתי את זה. ולכן אני לא חייב לשלם.
ויש
דרגות
של
פריפריה? כן. כן, אני אומר, האדם, הגוף שלו זה הפריפריה הכי אינטימית, הממון שלו זה הפריפריה השנייה. נגיד, אשתו ובנו, כתוב, ועבד, פגיעתן רעה, הגמרא בבא קמא אומרת. כי אתה לא חייב לשלם על מה שהם עושים. אבל עדיין, יש למשל פלגינן דיבורה, אז רואים שיש לאדם על אשתו. אשתו כגופו. זה כן, איזשהו סוג של פריפריה. עושים פלגינן גם על ממון. אמרה בסנהדרין בדף ט'. למרות שלפי הרייבד, עושים פלגינן רק בין האדם לבין עצמו. לא עושים פלגינן למשל על קרובים. אבל על ממונו עושים. זה כתוב שם בגמרא. וגם על אשתו יש, אבל אמינה שיעשו, ושאלה מה המסקנה שם. למה? כי ממונו ואשתו זה איזשהו סוג של פריפריה שלו, זה ממש אני. אוקיי? ההשלכה השנייה שהוא מביא, הרוגת שובר, זה על שביטת בהמתו. מי שיש בשבת, יש לה מתת אבות מלאכה. יש איסור מחמר. מה זה מחמר? כאשר אתה עושה מלאכה באמצעות הבהמה, למשל אני חורש באמצעות הבהמה, אז אני עובר על מחמר. אוקיי? לא חרשתי בעצמי, אלא באמצעות בהמה. מה זה שביטת בהמתו? שביטת בהמתו לרוב השיטות זה לא כמו מחמר, זה משהו אחר. כשהבהמה עצמה עושה איסור. נגיד אם הבהמה שלי מוציאה משהו מרשות היחיד לרשות הרבים, אני עובר איסור דאורייתא. לא בשבילי, לא קשור אליי, אני לא הייתי שם. אם הבהמה שלי הוציאה דבר מרשות היחיד לרשות הרבים, אני עברתי איסור דאורייתא. כתוב למען ינוח שורך וחמורך וכולי, וינוח שם הכוונה לא יעשה מלאכה. כן? אז אם השור עושה מלאכה בשבת, אני עברתי איסור תורה. לא סקילה, זה לא איסור מלאכה רגיל, אבל זה איסור תורה אחר. איסור שביתת בהמתו. אוקיי? עכשיו, למשל, מה קורה אם הגמרא אומרת? מה קורה אם השור מלאכה חסד? זה קוצר. בשבת, עברתי על איסור תורה. הגמרא אומרת לו, היינו רביתי. את זה הוא עושה בשביל המחיה שלו, הוא רוצה, צריך לחיות, צריך לאכול. מה שהוא עושה בשביל עצמו זה לא נחשב. אבל אם הוא עושה פעולה שהוא לא צריך אותה כדי לחיות, וזה חילול שבת, אם בן אדם יהודי היה עושה אותה, זה היה חילול שבת, אז גם אני עברתי איסור תורה. לא, זה איסור תורה, אולי מלכות, אני לא יודע אם יש שם מלכות, כי זה, אין בו מעשה גם, אז זה יכול שלא יהיה מלכות. אבל זה איסור תורה. אם זה אונס, יכול להיות זה אונס, אבל אתה צריך לשמור עליה. למה אונס? לשמור עליה שלא תעשה, מה זאת אומרת? זה בדיוק הנקודה, אתה צריך לשמור עליה. למען ינוח שורך, אתה צריך לדאוג שהוא ינוח, הוא לא יודע לשבות בשבת. אתה צריך לדאוג לזה שהוא ישבות. אז בעצם מה שיוצא, זה, כן, אתה מכיר את הסיפור על חמורו של הרבי פנחס בן יאיר. נכון? שהוא מכר אותו, הוא לא היה מוכן לעבוד בשבת, והגוי בא בתלונות, מה הבאת לי חמור שלא עובד. אז הוא הרגיע את החמור, הוא אומר, אל תדאג, מכרתי אותך, אתה כבר לא שלי, אתה יכול לעבוד בשבת. ואת כל עוד הוא היה שלו, הוא לא יכול לעבוד בשבת, כי זה שביתת בהמתו. אוקיי? עכשיו, עוד פעם עולה השאלה, למה? מה, החמורים מצווים בהלכות שבת? צריכים לשמור שבת, החמורים? למה אם החמור שלי עושה מלאכה, אני עובר איסור? זה אומר, רגע שוב, זה אותו דבר. כי אם החמור שלי עשה מלאכה, זה כמו שגופי עשה מלאכה. הפריפריה שלי עשתה מלאכה. עכשיו, אתם מבינים שכשהחמור הזה הוא שלי או לא שלי, זה מה שקובע האם אני עברתי על איסור תורה. אבל כשלי או לא שלי זה חושן משפט, מה זה קשור לאיסורי שבת? כי בשלי או לא שלי, החושן משפט שבזה זה הזכויות. אבל מה הבסיס? למה יש לי זכויות בשור הזה? או בחמור הזה? בגלל שיש זיקה מטאפיזית ביני לבינו. כשאני אומר שהוא שלי, יש חלות בעלות שלי עליו, זה אומר שיש זיקה מטאפיזית ביני לבינו. והזיקה הזאת, מעבר להשלכות הממוניות שלה, שהיא נותנת לי זכויות ממוניות בדבר, יש לה גם השלכות איסוריות. למשל, שהחמור הזה צריך לשבות. אם הוא לא שובת, אז איזושהי פריפריה שלי לא נחה בשבת. ולכן גם כשהוא מזיק, אני חייב לשלם. מה זה קשור לזכויות שיש לי בו? אם זה רשלנות בשמירה עוד פעם, אז זה בסדר. רשלתי בשמירה, אני צריך לשלם. האם זה לא רשלנות בשמירה, אלא עצם העובדה שהוא הזיק מחייבת אותי לשלם, למה? כי זה כאילו שאני הזקתי. אבל התפיסה היא שממונו של האדם נמצא באיזושהי זיקה מטאפיזית עם האדם עצמו, וההשלכות המשפטיות, הממוניות, הן רק תוצאה של הדבר. כשאני אומר שאני בעלים על משהו, זה לא רק להגיד שיש לי זכויות בדבר. זה שיש לי זכויות בדבר זה תוצאה של העובדה שאני בעלים עליו. זה לא המשמעות של העובדה שאני בעלים עליו. כי למשמעות יש עוד משמעויות. אוקיי? זה בעצם הנקודה. אבל הטענה שלי זה שלהגיד שיש לי חלות בעלות על הדבר, זה אמירה מטאפיזית. שיש ביני לבין הדבר זיקה מטאפיזית. ההשלכה של זה, זה כל הדינים שמופיעים בחושן משפט. אוקיי? מזכיר לי... יש טענות, סתם, משל שנזכרתי, כי אני כבר לא יכול להיכנס לקטע הבא, זה כבר ארוך מדי, אז אני אסיים באיזה אנקדוטה. יש טענות שמפקפקות בשאלה האם צריך קבלת מצוות בגיור. צריך מילה, טבילה והרצאת דמים וקורבן. חוץ מזה צריך גם קבלת מצוות. עכשיו, הגמרא אומרת שבשלושה דברים נכנסו ישראל לברית. במילה, בטבילה ובהרצאת דמים. סביב הר סיני זה היה. אוקיי? איפה קבלת מצוות? המצוות הייתה בהר סיני, כמובן, אבל זה לא מוצג כאחד מהפרמטרים שצריכים להתקיים בתהליך הגיור. יש אנשים שרוצים לטעון שבאמת המיתוס הזה שקבלת מצוות זה חלק מתהליך הגיור הוא מיתוס. זה לא נכון. הנה, בשולחן ערוך לא מזכיר את זה בכלל. מזכיר מילה, טבילה, הרצאת דמים לא שייך היום כי אין קורבן, אבל מילה וטבילה. ולנשים רק טבילה. קבלת מצוות לא צריך, כי זה לא מוזכר בשולחן ערוך. עכשיו זה אבסורד, ברור שזה לא נכון. בלי קבלת מצוות זה לא שווה כלום, כל הגיור הזה לא שווה כלום. הוא בטל, לא שהוא לא שווה כלום כי אין לו... זה לא גיור פשוט, הוא לא התגייר, הוא גוי. גוי שעבר את כל התהליך אבל לא קיבל מצוות הוא גוי. יש מקום לחלק בשאלה האם צריך אקט של קבלת מצוות בפה כחלק מתהליך הגיור. זה שאלה אחרת, על זה אפשר לדון, כנראה שלא צריך. אבל האם צריך שהוא יתכוון לקבל מצוות בליבו כחלק מתהליך הגיור? ודאי שכן. אז למה זה לא מופיע בשולחן ערוך? אז התשובה שנתתי, זה כתבתי איזה פעם איזה מאמר שעורר מהומות קצת על העניין הזה, שהייתה איזה מהומה סביב הגיור של המערך הגיור הממלכתי, שהדיין מאשדוד שם אמר שהם כולם רשעים ולכן כל הגיורים האלה בטלים וכולי, היה סיפור שלם שם. אז אני דווקא הצטרפתי לדעתו, לא בגלל שהם רשעים, אלא בגלל שאין שם קבלת מצוות, וגיור בלי קבלת מצוות הוא לא גיור. ואז התחילו ויכוחים, רגע, אבל לא מוזכר בשולחן ערוך. אמרתי להם, תבדקו בשולחן ערוך בהלכות קניינים. האם מוזכר שצריך להתכוון לקנות? כתוב, צריך להגביה, להנמיך, למשוך, לתת כסף, חזקה, שטר, כל מיני דברים כאלה. איפה כתוב שצריך להתכוון לקנות? אבל זה הרי הלכה ברורה. אם לא התכוונת לקנות, לא קנית. מה המציע, כן, אם אתה היה עומד בצד החצר ולא התכוון לקנות, הוא לא קונה. רק אם הוא התכוון לקנות. אפילו אם הדבר נמצא בחצר שלי, והחצר שלי קונה. למה? אז למה זה לא מוזכר? התשובה, בגלל שלקנות, משמעות המושג היא לרצות לקנות. זה נקרא לקנות. השולחן ערוך לא אומר לך שאתה צריך לרצות. אתה לא צריך לרצות, אל תרצה. אם לא תרצה, לא קנית. השולחן ערוך אומר לך, תראה, אם אתה רוצה לקנות, זה מה שאתה צריך לעשות כדי לממש את רצונך. אז לא יגיד לך שאתה צריך לרצות לקנות. זה מגוחך. שולחן ערוך מדבר אל מי שרוצה לקנות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקנות, איך תממש את זה? תעשה כך וכך וכך. אז לא צריך להזכיר בשולחן ערוך שצריך לרצות לקנות. שולחן ערוך פונה לאותם אנשים שרוצים לקנות. הוא אומר להם איך לממש את רצונם. אותו דבר בגיור. גיור פירושו קבלת מצוות. זה פירוש המושג, קבלת מצוות. עכשיו, אתה רוצה לקבל עצמך מצוות, להיכנס לברית? איך עושים את זה? מילה, טבילה והרצאת דמים. אתה לא רוצה, אין בעיה, אתה לא צריך. לא חייבים לרצות או לקבל מצוות. אבל מי שרוצה לקבל מצוות, צריך לעשות את זה כך. אז לא צריך להיות כתוב בשולחן ערוך שצריך לקבל מצוות. שולחן ערוך פונה למי שרוצה לקבל מצוות ואומר לו איך לעשות את זה. מי שלא רוצה לקבל מצוות, שלא לבריאות, אין בעיה, יישאר גוי. זה לא תנאי בגיור, זאת מהות הגיור. מהות הגיור זה קבלת מצוות. והכללים, הטכניקה של איך עושים את זה, זה פשוט איך לממש את זה מעשית. בדיוק כמו בקניין. מהות הקניין זה לרצות לקנות. הטכניקה איך לממש את זה מפורטת בשולחן ערוך. איך נזכרתי בזה? גם בקניין, בשולחן ערוך לא יהיה כתוב שהדבר הזה יש לי בו זיקה מטאפיזית. למה? כי זה המושג קניין, לא צריך לכתוב את זה. בשולחן ערוך מופיעות ההשלכות. אם יש לי זיקה מטאפיזית, יש השלכות. יש לי זכויות כאלה ולאחרים אסור לעשות שימוש ברשותי ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל לא יהיה כתוב שם שיש לי זיקה מטאפיזית. כי זה פירוש המושג קניין. כשאומרים על, מדברים על הלכות קניין, מדברים מהם ההלכות לבן אדם שיש לו קניין בדבר. אבל מה המושג קניין? את זה לא מגדירים בהלכות קניין. מי שמבין מה זה קניין, מבין שקניין זה זה. אני חושב שבגלל זה נזכרתי באנקדוטה הזאת. טוב, אני אעצור כאן כי הקטע הבא כבר ידרוש ממני יותר זמן. נעצור כאן.